say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati Behyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום ראשון, ד' בשבט, תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף עין ג', השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זו יחסנה לכל התורה, נשמע בארצי, למחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה לכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הוא יום היורצייט, יום השנה לפטירתם של רבי משה יהודה לייב, בן רבי יעקב מססו, ושל רבי אברהם בן אלכסנדר קץ מקליסק, בעל חסד לאברהם, ושל רבי רחמים רחמן מלמד, בן רבי חיים הכהן, רב יהודי פרס בירושלים ובעל כיסאי רחמים, ושל רבי עזרא בן רבי יוסף אבדי, שיו, דיין ורב בארם צובה, ושל רבי יחיאל יעקב בן רבי משה ויינברג, בעל שרידי אש, ושל רבי מנחם מנדל שלמה בן רבי מוישה טויב, מקלוב, בעל חק על תפוחין, והיום הוא היורצייט של הבבא סאלי, רבי ישראל בן רבי מסעוד, אבו חצירה, זכותם הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל. אמן כן יהי רצון, ואנחנו מקדישים את תלמוד תורתנו לעינוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו את נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך. תעמוד לנשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם ובעד כלל ישראל, ישועת הפרט וישועת הכלל, ולגאולה קרובה לבוא, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם של לימה במהירה של חולי ופצויי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל וירפם במהירה ברפואה של לימה, אמן כן יהי רצון. תהילים פרק י' ג' ליום ראשון, למנצח מזמור לדוד, עד אנה אדוני תשכחני נצח, עד אנה תסתיר את פניך ממני, עד אנה שיט עיצות בנפשי יגון בלבבי יומם, עד אנה ירום אויבי עלי הביטה, ענני אדוני אלוהי, העיר העיני פן ישן המוות פן יומר אויבי, חלתי בצרה יגילו כי אמות, ואני וחסדך בטחתי יגילי בי בשועתך אשירה לאדוני כי גמל עלי. מזמור חף, למנצח מזמור לדוד יענך אדוני ביום צרה, יסגף חשם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסדקה, יזכור כל מנחותיך, בעולתך ידשני סלע, ייתן לך חלבביך, וכל הצדך ימלא נרנה וישועתך, ובשם אלוהינו נתגול ימלא אדוני כל משאלותיך. עתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו יענה ומשמי קודשו בגבורות ישע, ימינו אלה ברכב אלה בסוסים, אנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. אימא קרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתודד, אדוני יושיע, המלך יעננו ויום קוראינו. מזמור קוף. מזמור לתודה ריאולה, אדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו בצון מריתו, בואו שערה בתודה חצותה בתהילה, עודו לא ברחו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו והדור ודור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה ומאפלה לאורה משעבוד לגאולה. אשתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומיים, פרק השינון לסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בערב שבת קודש פרשת וארא. אז למדנו דפים עין א' עין ב' במסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה, נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה הדין כשטבח לכלבים ומדוע? והתשובה, לתנא קמא משלם 4 ו-5 ולרבי שמעון אינו משלם, משום ששחיטה זו אינה ראויה לאכילה. שאלה שנייה, מה הדין לרבי מאיר כשטבח ביום הכיפורים או בשבת ומדוע? והתשובה, בשבת פטור משום שאינו מת ומשלם. אלא מפעילים נגדו רק את העונש החמור, אלא אם כן טבח על ידי שליח, וביום הכיפורים חייב משמי שסובר רבי מאיר, שלוקה ומשלם. שאלה שלישית, כיצד יש לבאר את שיטת חכמים שפטרו על טביחה בשבת, אף כשהוא על ידי שלוחו והתשובה שסוברים כרבי שמעון ששחיטה, שאינה ראויה אינה מחייבת, וסוברים כרבי יוחנן הסנדלר, ששחיטה בשבת במזיד אסורה לכולם לעולם. שאלה רביעית, מה טעמו של רבי יוחנן הסנדלר לאסור מעשה שבת והתשובה? לרבי חייא לומדים זאת מהפסוק כי קודש היא לכם, שאסורה מלאכת שבת כהקדש, ואומנם נחיקו רבך ורבינה בזה, ולאחד מהם אסורה רק מדי רבנן. שאלה חמישית, שטובח לעבודה זרה, מדוע נאסרת הבהמה מיד כשהחל לשחוט? והתשובה לרשי, משום שסוברת הגמרא שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, ולתוספות, גם בלוכן נאסרת מיד, משום שאין צריך שם שחיטה לאוסרה, אלא די שיהיה מעשה בכדי שתאסר. שאלה שישית, כשגנב מאביו את אבך ואחר כך מת אביו, האם חייב בארבעה וחמישה, ומדוע בתשובה רק אם מת אביו אחר שעמד בדין? משום שאם לא כן, כיוון שהוא אחד מהיורשים, נמצא שאינו מתחייב בכל החמישה בקר. שאלה שישית, כששחט חולין בעזרה, מדוע משלם ארבעה וחמישה ולא אומרים שנאסרה בהמה מתחילת השחיטה והתשובה, או משום שאינה לשחיטה אלא לבסוף, או משום שהחיוב הוא על אותו משהו ששחט בתחילה, או שמדובר כששחט מקצת מהסימנים בחוץ וישלימם בעזרה. שאלה שמינית, מתי נחשב לשחיטה מתחילתה או מסופה, ולמה היא נפקמינה? והתשובה, לרבי לוי סבא אינה לשחיטה אלא לבסוף, ולרבי יוחנן מתחילה ועד סוף, ונפקמינה לעניין המחשב בקודשים חוץ למקומם וחוץ לזמנם, או שלא לשמן, מתי מחשבתו פוסלת? שאלה תשיעית, מה הדין כשעידו שניים שגנה ושניים שטבח והוזם אחד מהראשונים? והתשובה, בטלה עדות כולם, שאם אין גניבה אין תביחה או מחירה. והשאלה האחרונה הייתה, עד זומם ממתי הוא נפסל ומדוע? בתשובה, לאביי משעת עדותו, שמאז הוא רשע פסול לעדות, ולרבה משעת הזמתו, משום שעד זומם חידושו, או מתקנת חכמים, בכדי למנוע הפסד מהלקוחות. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו, לשינון, לסיכום ולחזרה. עודות אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת ועירה בדפים, עינה לפעין ב' במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע. דלת בשבט תשפ"ד, עיקר בתורף העניין ותלמוד תורתנו בדף עין ג' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין ב' עמוד ב', בשורה השמינית מן המשנה, פותחת במילים גנב על פי שניים וטבח ומחר על פיהן ונמצאו זוממים משלמים הכל. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מבאר את המשנה את פרטי הדינים של עדים זוממים שעידו לחייב אדם בתשלומי ארבעה וחמישה, מתי וכיצד מתבטלת עדותם וכמה הם מחויבים לשלם. אומרת המשנה, גנב שור עושה על פי שניים וטבח ומחר על פיהן, שניים שעידו על פלוני שגנב והם עצמם גם העידו שטבח ומחר והם נמצאו זוממים. באו עדים אחרים ואמרו, כיצד אתם מעידים שביום פלוני ראיתם את פלוני שגנב וטבח? הרי באותו יום אימנו הייתם במקום אחר. משלמים העדים לפלוני שעידו עליו בשקר הכל, בין תשלומי כפל שרצו לחייבו על שעידו עליו שגנב, ובין תשלומי ארבעה וחמישה שרצו לחייבו על ידי שעידו עליו שטבח או מחר, שכן כך דינם של עדים זוממים, ככתוב בתורה בספר דברים פרק יוטט פסוק יוטט, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. רשי כותב שהגמרה לקמן בדף עין דלת עמוד ב' מבארת שדווקא בהוזמו העדים תחילה על התביחה ואחר כך על הגניבה, מתחייבים בתשלומים מדין כאשר זמם על הגניבה ועל התביחה. אבל אם תחילה הוזמו על הגניבה, אינם משלמים על העדות התביחה, משום שמיד כשהוזמו על הגניבה, נמצא שמוכחשים על העדות של התביחה עוד לפני שהוזמו עליה. שהרי אם אין גניבה, אין תביחה או מחירה, ולכן אינם מתחייבים עליה ממון כדין עדים זוממים. ממשיכה המשנה ואומרת, גנב על פי שניים וטבח ומחר על פי שניים אחרים, שניים העידו עליו שגנב בהמה ושניים אחרים העידו עליו שטבח ומחר בהמה זו, ואילו ואילו נמצאו זוממים, אז העדים הראשונים משלמים תשלומי כפל כפי מה שרצו לחייבו, והעדים האחרונים משלמים תשלומי שלושה בעדות על תביחת שור כפי מה שבאו לחייבו בזה שהעידו עליו שטבח או מחר את השור שגנב. אבל לסה משלמים שניים. כתב המאירי שגורסים במשנה שניים ושלושה וכן עיקר, דהיינו שניים בסה ושלושה בשור. זה מה שמשלמים העדים הזוממים שהוזמו על עדותם אודות תביחת השור או הסה. מפרט את המשנה דינים נוספים במקרה זה האחרון, ששניים העידו על הגניבה ושניים אחרים העידו על תביחה או מחירה. באופן שנמצאו רק העדים האחרונים זוממים, אז הוא, הגנב, משלם תשלומי כפל משום עדות הראשונים, והן העדים האחרונים הזוממים משלמים תשלומי שלושה כפי מה שזממו לחייבו. אומרת המשנה, באופן שנמצא רק אחד מן העדים האחרונים זוממין, וצריך בעצם לומר זומם, בטלה כל העדות השנייה לפי שאין על התביחה או המחירה אלא עד אחד. ואומר התוספות ריד, העדות בטלה רק לעניין שאין מתחייב הגנב על פיהם, אמנם אם יוזם גם עד השני, דינם כעדים זוממים וישלמו מדין כאשר זמם. לכן הגנב משלם רק תשלומי כפל משום עדות הראשונים שנשארה קיימת ופטור מארבעה וחמישה לפי שהעדות האחרונה בתהילה, והעד שנמצא זומם פטור מלשלם על מה שזמם לפי שאין עדים זוממים משלמים ממון אלא אם הוזמו שניהם. אומרת המשנה, באופן שנמצא אחד מן העדים הראשונים זוממין, בטלה כל העדות. בין העדות שהעידו הראשונים על הגניבה שהרי אחד מהם הוזם, בעד שנמצא זומם אינו מתחייב בתשלומים לפי שאין עדים זוממים משלמים אלא כשמזימים את שניהם, ואם הוזמו שניהם משלמים כפל. אז באופן שנמצא אחד מן העדים הראשונים זוממים, בטלה כל העדות. בין העדות שהעידו הראשונים על הגניבה שהרי אחד מהם הוזם, ובין העדות שהעידו האחרונים על התביחה, ואף על פי שהאחרונים לא הוזמו, עדותם בתהילה. משום שאם אין שני עדים על הגניבה, אין משמעות לעדות על התביחה ואין משמעות לעדות על המחירה, שהרי החיוב על תביחה ומחירה הוא רק אשר ידוע שטבח או מחר בהמה גנובה, ואילו כאן אין ידיעה על פי שני עדים שבהמה זו היא גנובה. לכן בין הגנב ובין העדים פטורים מתשלומים. ומטעם זה, אף אם הוזמו העדים האחרונים אחרי כן אינם משלמים, מכיוון שכבר בטלה עדותם מתחילה. ובזה שונה במקרה זה דינם של העדים הראשונים מהאחרונים, שהעדים הראשונים אם הוזמו שניהם הרי משלמים כפל, מה שאין כן העדים האחרונים. ראי המשנה שלנו בדף עין בית עמוד בית, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת בדין עדים זוממים, ולאחר מכן מקשה הגמרא על המחלוקת הזו ממשנתנו. איתמר, נאמר בבית המדרש, אדם שעיד עדות בניסן ובאייר באו עדים והזימו ונעשה עד זומם, אביי אמר למפרע, משעה שעיד בניסן הוא נפסל לעדות, וכל עדות שעיד מאז ואילך פסולה. רבא אמר, מכאן ולאבא הוא נפסל, אינו נפסל אלא משעה שהזימו אותו ואילך. ומה שנקטה הגמרא עד זומם בלשון יחיד ולא עדים זוממים, מבאר התורת חיים שהגמרא נקטה כי לשון לפסוק, והנה עד שקר, העד, ועשיתם לו כאשר זמם, שכל עד שכתוב בתורה הרי זה שניים, עד שיפרט לך הכתוב שזה מדובר באחד. מבארת הגמרא את העמי המחלוקת, הבאי אמר למפרע הוא נפסל משום, מההוא שעתה דעשיד, מאותה שעה שעיד את העדות שהוא זם עליה, אבל הרי הוא רשע, שהרי העיד עדות שקר, ורשע פסול לעדות, שכן התורה אמרה בספר שמות פרק חב ג' פסוק א', אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. כלומר, שלא ישתתף עם עד שקר שהוא רשע. ודרשו חזל מהפסוק כאילו נאמר, אל תשת רשע עד. דהיינו, אל תקבל רשע לעדות. רבא אמר, מכאן ולאבא הוא נפסל, משום שדינו של עד זומם שנפסלים שני העדים הראשונים על ידי השניים שבאים ואומרים, עמנו הייתם חידושו. דהתרי וטריינינו, שהרי הם שניים כנגד שניים. שני העדים שבאים להזים כנגד שני העדים שהעידו. מהי חזית לצית להני? צית להני. מפני מה העדפת לקבל את העדות של העדים המזימים, קבל את העדות של העדים שהעידו, אלא זו גזירת הכתוב. אילכך, מאחר וכל הפסול של העדים הראשונים הוא חידוש, אין לך בו לפסול את העדים הראשונים, אלא משעת חידוש ואילך, משעת ההזמה ואילך. בטעמו של אביי שחולק וסובר שנפסל למפרע, מבאר הקובץ שיעורים בשני דרכים. א', אביי חולק בעיקר הכלל וסובר שלא אומרים בחידוש, אין לך בו אלא משעת חידושו ואילך. ב', גם אביי מודה בדבר שחידשה התורה שאין לך בו אלא משעת חידושו, אלא שסובר אביי שאין זה חידוש שנאמנים עדים להזים את העדים הראשונים, משום שהמזימים אינם העדים על עצם הדבר שהעידו העדים, דהיינו על גוף המעשה לכחישם, אלא הם העדים על העדים עצמם, ולכן אין זה חידוש שמקבלים את עדותם. בתוספות בדיבור המתחיל, אין לך בו אלא משעת חידושו ואילך, אומרים שאין להקשות שמכיוון שהעדים זוממים חידושו, אם כן אין לך אלא לחייבם בכאשר זמם, ומניין שנפסלים לעדות, אין להקשות זאת מכיוון שהעדים המזימים נאמנים לחייבם בתשלומים ובמיתה מדין כאשר זמם, כל שכן שהם נאמנים לפוסלם, ולא מנתם התורה על החצאין. עוד כותבים התוספות שגם לרבא שעד זומם חידוש ואינו נפסל למפרע אלא מכאן ולאבא, אין זה אלא להחזיק ממון, דהיינו שאם היה העד חתום על שובר שכתוב בו שהשטר פרוע, הרי הוא נאמן ואין מוציא מה לווה ממון. אבל להוציא ממון כגון שהיה העד חתום בשטר מלווה, אינו נאמן להוציא ממון מהלווה, ולגבי זה הוא פסול למפרע. מביאה הגמרא דעה אחרת בביור שיטת רבא, שמכאן ולאבא הוא נפסל. איכא דאמרי, יש חולקים על מה שנתבהר בדעת רבא ואומרים שבעיקר דין עדים זוממים רבא נמי כאביי סביר עלי. גם רבא סובר כאביי דאמר למפרע הוא נפסל. באחה, וכאן שסובר רבא שאין נפסלים אלא משעת ההזמה ואילך, היינו טעמי דרבא, טעמו של רבא הוא. משום פסיידא דלקוחות, הפסד של לקוחות, פירוש הדברים ייתכן שבין הזמן בו העידו העדים בניסן לבין הזמן שהזימו אותם בייר, היו אנשים שקנו קרקעות מחבריהם והחתימו את העדים הללו על שטרי המקח. וכעת שהזימו אותם, אם יהיה הדין שהם פסולים למפרע, נמצא שגם חתימתם כעידים על המחירה הן חתימות פסולות, וממילא אין תוקף לכל השטרות שחתמו עליהם ויפסידו הלקוחות. מחשש זה סבר רבא שאין פוסלים אותם אלא משעת ההזמה ואילך, שאז נמצא שהשטרות שחתמו עליהם בינתיים חתומים בעדים כשרים. והטעם שלא דאגו להפסד המוכרים, כלומר שלא חששו שהאמת היא שלא הייתה כאן מחירה כלל אלא העדים חתמו בשקר, כתב בחידושי הרן שמדובר שהלוקח גם מוחזק בקרקע וגם יש לו שטר, שמכיוון שיש לו גם חזקה וגם שטר, מוכח שאכן הייתה כאן מחירה. ואף שמעיקר הדין השטר אינו תקף משום שהעדים החתומים עליו פסולים, מכל מקום, משום הפסד הלקוחות תקנו שיועיל להם השטר הזה ואינם פסולים אלא משעת הזמה ואילך. מבארת הגמרא שני הבדלים הלכה למעשה בין הלשונות בדעת רבא. שואלת הגמרא, מהי בעיניי ומה ההבדל למעשה בין שתי הלשונות בטעמו של רבא? משיבה הגמרא, ההבדל בין שתי הלשונות יהיה באופן דאסעידו בית טרייל אחד וטרייל אחד, ששני עדים העידו על עד אחד שאימאם היה באותו היום והזימו אותו, ושני עדים אחרים העידו על העד השני שאימאם היה באותו היום והזימו אותו. באופן זה אין חידוש במה שמקבלים את עדותם של המזימים, משום שאין כאן שני עדים כנגד שני עדים, אלא שני עדים כנגד אחד, ועוד שני עדים כנגד אחד. כך מפרש רש"י, אבל תוספות והרשב"א תמאו על כך. מה מועיל שבאו שני עדים כנגד כל עד מהעדים הראשונים? הרי כלל הוא בידינו שעדות של שניים הרי כמאה עדים, שאין נאמנותם של מאה עדים עולה על של שניים. ואם כן, גם כאן, כאשר ישנה כחשה בין שני העדים הראשונים לארבעת העדים האחרונים, אין העדים האחרונים נאמנים יותר מהעדים הראשונים. לכן מבארים התוספות והרשב"א שכוונת הגמרא שכל אחד מהעדים הראשונים ראה את המעשה לבדו, כגון שראה אותו אחד מחלון זה והשני מחלון זה. בבית הדין צירף את שתי העדויות. באופן כזה, כאשר באים שני עדים ומעידים כנגד כל אחד מן הראשונים, אימנו היית במקום פלוני, הרי אין עומד כנגדם אלא אותו העד לבדו, שהרי חברו אינו מעיד שהוא היה אמו במקום המעשה. נמצא שיש כאן שני עדים כנגד אחד, ואין חידוש בכך שאנחנו מאמינים להם. ומה שאמרה הגמרא דאסידו בית טרי בחד וטרי בחד, אין הכוונה דווקא ששני עדים אחרים הזימו כל אחד מן הראשונים, שהרי גם אם אותם עדים הזימו את שני הראשונים, בכל זאת יש כאן שני עדים כנגד אחד, כי על ראיית כל אחד מן הראשונים מעיד רק הוא עצמו. ממשיכה הגמרא ואומרת, אינמי, חילוק נוסף למעשה בין שתי הלשונות בטעמו של רבא, דפסלינו בגזלנותה, שהעדים השניים פוסלים את העדים הראשונים על ידי שמעידים עליהם שהם גזלנים ופסולים לעדות. באופן זה אין חידוש במה שסומכים יותר על העדים האחרונים. והביור, כאשר האחרונים אומרים ממנו הייתם וממילא לא ראיתם את המעשה, אז דברי הראשונים עומדים כנגדם לכחישם שהם כן ראו את המעשה. וממילא יש חידוש במה שמעדיפים יותר את עדות האחרונים, את עדות המזימים. אבל כשהאחרונים פוסלים את הראשונים בגזלנות, הרי זו עדות על עניין אחר שאין על כך הכחשה בדברי הראשונים, במובן שיש טעם לקבל את עדות האחרונים כשאין מי שסותר את דבריהם. מבארת הגמרא את החילוק להלכה שבשני האופנים הנזכרים. הדין בשני האופנים הללו תלוי בשתי הלשונות בדעת רבא, בטעם שהעדים נפסלים רק לאבא. להחלישנא דאמרת, לפי הלשון שאמרה שטעמו של רבא הוא משום שכל דין עדים זוממים הוא חידוש לקה. אין חידוש בשני האופנים הללו כפי שנתבהר, ולכן גם רבא יודע לאביי שהם נפסלים גם למפרע. ואילו להחלישנא דאמרת, לפי הלשון שאמרת שטעמו של רבא הוא משום פסיידא דלקוחות, איכא, יש חשש להפסד לקוחות גם באופנים הללו, ולכן אין פוסלים את כל העדויות שהעידו למפרע משעת עדות השקר או משעה שגזלו, אלא הם פסולים רק משעה שנתקבלה עדות שהם זוממים או גזלנים ואילך. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, אינמי, וכן הרשב"א, שיש נפקמינה גם לעניין דיני נפשות, גיטין, קידושין ועדות החודש. אם הטעם הוא משום שעד זומם חידוש הוא, אם כן, גם באילו אין לפוסלם למפרע, אבל אם הטעם משום פסיידא דלקוחות, לגבי דינים אילו שלא שייך בהם הפסד הלקוחות, ייפסלו העדים למפרע, אלא שהגמרא העדיפה להביא חילוק בעניין ממון. מביאה הגמרא שיטות למוראים, כמו מההלכה, כאביי או כרבא. אמר אביר מיה מדיפתי, אבא דרף פאפה, עובדה כבתי דרבא. רב פאפה עשה מעשה כדעת רבה והכשיר עדות שנתקבלה לפני שהעדים הוזמו על עדות מוקדמת. רב אשי אמר הלכת הקוותי דה אביי, הלכה כאביי שעד זומם למפריע הוא נפסל, ופוסק את הגמרא והלכת הקוותי דה אביי, הלכה כאביי בשש מהמחלוקות שלו עם רבה שסימנם הוא יעל כגם. כאשר האות עין בראשי תיבות הללו יעל כגם, רומזת על המחלוקת כאן בדין עד זומם, שההלכה היא כמו אביי שלמפריע הוא נפסל. ורשי במסכת קידושין בדף נ"ב עמוד א' מפרש את כל המחלוקות שבהם הלכה כאביי אל מול רבה. היות של המילה יעל זה יאוש שלא מדעת האם נחשב יאוש. עין זה עד זומם האם נפסל למפריע או מכאן או לאבא. המחלוקת שאצלנו למד זה לחי העומד מעילה והאם כשר. קוף זה קידושין שלא נמסרו לביאה עם חלים. ג' גילוי דעת לבטל גט האם מבטל את הגט. ומם מומר אוכל נבלות להכיס האם כשר לעדות. ואילו רבינו תם במסכת נידה בדף למד זין עמוד א' בתוספות דיבור המתחיל הבאי סובר שעות למד של ראשי התיבות יעל כגם היא ימי לידה שלא ראתה בהן, שנחלקו הבאי ורבה אם עולים לימי נקיים והלכה כהבאי. מקשה הגמרא על הבאי ממשנתנו, תנן שנינו במשנה ליל בדף עין ב' עמוד ב', גנב על פי שניים וטבח ומחר על פי ים ונמצאו זוממין, משלמים את הכל. מה הילה והאם אין מדובר שהעידו על הגניבה וחזרו והעידו על התביחה, ואחר כך הוזמו על הגניבה וחזרו והוזמו על התביחה? ואיסל כדאי תחימו בדעתך לומר, כי הבאי ישד זומם למפרע משעה שהעידו נפסל, אם כן הני העידים המוזמים כיוון די תזמו לאו הגניבה, מאחר והוזמו על עידות הגניבה, הגלה המילת למפרע, וכי אסדו התביחה פסולין אבו. התגלה הדבר למפרע שכשהעידו על התביחה הם היו פסולים לעידות, ואם כן המים משלמין התביחה, מדוע עליהם לשלם מדין כאשר זמם על זממת התביחה? הרי בשעה שהעידו על התביחה הם היו פסולים לעדות, ואין עדותם נחשבת העדות להתחייב על ידה תשלומים של עדים זוממים. כי כדי להתחייב בכאשר זמם צריך שבשעת העדות יהיה העד את כשר. תרץ את הגמרא אמרי, תרצו בני הישיבה אחר במה יסקינן, כאן במשנתנו במה מדובר? בחגון שהוזמו על התביחה תחילה ואחר כך הוזמו על הגניבה ולכן התחייבו בתשלומים. אמרי, קשו בני הישיבה, מה מועיל התירוץ הזה? הרי סוף סוף כי אדרי מתזמי הגניבה, הגלה המילתה, וכעסה דו התביחה פסולים אבו, כששוב הוזמו על הגניבה מתגלה הדבר למפרע, שכשהעידו על התביחה הם היו פסולים לעדות, שהרי העידו על התביחה לאחר שהעידו על הגניבה, וכשנפסלו למפרע, נמצא שמשעה שהעידו על הגניבה כבר היו פסולים לעדות, ואם כן, המים משלמי התביחה, מדוע עליהם לשלם מדין כאשר זמם על זממת התביחה? תרץ את הגמרא והלכתה, ההלכה היא שהמשנה מדברת באופן שהעידו על הגניבה ועל התביחה בבת אחת בתוך כדי דיבור, ואחר כך הוזמו על הגניבה והתביחה, ואף על פי שכשהוזמו נפסלים למפרע משעה שהעידו והילך, מכל מקום, בשעת העידות על התביחה הם היו כשרים, שאף שנפסלים למפרע אין הם נפסלים אלא מלאחר העידות והילך ולא בשעת העידות עצמה. כי העידות על התביחה הייתה בתוך כדי דיבור לעידות על הגניבה, ואז עוד לא היו פסולים לעידות. בטעמו של דבר מבארים התוספות בדיבור המתחיל שהעידו, שמכיוון שבשעה שהעידו יכלו עוד לחזור בהם בשיעור תוך כדי דיבור מן העדות, אין נפסלים אלא לאחר זמן זה בשעה שנגמרה עדותם. ורשי הוסיף לבאר שאין גורסים והוזמו בבת אחת, שכן אין הבדל אם הוזמו על הגניבה והתביחה בבת אחת או שהוזמו עליהם בזה אחר זה, ובלבד שהוזמו תחילה על התביחה, משום שאם הוזמו על הגניבה תחילה, מיד כשהוזמה עדות הגניבה נפסלה ממילא גם עדות התביחה. שהרי אם אין גניבה, אין תביחה או מחירה, ושוב אין לחייב עליה, וכאשר זמם כשתוזם. ולכן גורס רשי והלכתה, שהעידו בבת אחת והוזמו, ולא גורסים והוזמו בבת אחת. מבררת הגמרא, האם כבר נחלקו תנאים במחלוקת אביי ורבה? שואלת הגמרא לאמא כתנאי, האם נאמר שאביי ורבה נחלקו במחלוקת שכבר נחלקו בתנאים? שנינו בברית היו שניים מעידים אותו, מעידים עליו, בבית דין שגנף שור, והן עצמם גם מעידים אותו שטבח את השור והוזמו העדים על הגניבה, אז עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה. כיוון שבטלה העדות לעניין הגניבה, בטלה אף העדות לעניין התביחה, שמאחר שלא הייתה גניבה אין לחייבו על התביחה, והעדים משלמים כפל כדין עדים זוממים, ואפילו חזרו והוזמו אחר כך על התביחה פטורים, והגנב פטור לגמרי, ובאופן שהעדים הוזמו רק על התביחה, הוא הגנב משלם תשלומי כפל שהרי העידו עליו שגנב, והן העדים משלמים תשלומי שלושה, מדין כאשר זמם שרצו לחייבו על התביחה, התשלומי שלושה והוזמו. רבי יוסי חולק על תנא קמא, בנידון השני דהיינו כשהוזמו על התביחה ומחלק בין עדות אחת לשתי עדויות. אמר רבי יוסי, במה דברים אמורים שגם כשהוזמו על התביחה, ונתבטלה עדות התביחה מכל מקום, לא נתבטלה עדות הגניבה והגנב משלם כפל. זהו רק כשהעידו על הגניבה והתביחה בשתי עדויות, אבל כשהעידו על הגניבה והתביחה בעדות אחת, עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, וכיוון שאוזמו על חלק העדות של התביחה, בטל גם חלק העדות של הגניבה ופטור הגנב מתשלומים. מבררת הגמרא בדברי רבי יוסי, מהי בשתי עדויות ומהי בעדות אחת? מה התכוון באומרו בשתי עדויות ומה התכוון באומרו בעדות אחת? אילה אם האם נפרש שבשתי עדויות הכוונה בשתי עדויות ממש, דהיינו בשתי כיתות עדים, כת אחת של עדים העידה על הגניבה וכת אחרת העידה על התביחה, ובעדות אחת הכוונה בבת אחת שהעידה בזה אחר זה, שהעידה היום שגנב באחד בשבת, ולמחר העידה שטבח בשני בשבת, ועל זה אמר רבי יוסי שבעדות אחת, כלומר בבת אחת שהעידה על הגניבה והתביחה בזה אחר זה, דהיינו כי מסדי הגניבה ועדר מסדי התביחה, כאשר מעידים על הגניבה ואחר כך במועד אחר על התביחה, ואזי כי מתזמי התביחה, כאשר הוזמו על התביחה, יהיה הדין שעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, והתזמו לו הגניבה, ותתבטל העדות שעל הגניבה ויפטר הגנב מתשלומים? זה לא ייתכן, שכן מאי חיטי תיאך, מניין לו לרבי יוסי הדין הזה, שבטלה גם העדות על הגניבה, עדות הגניבה ועדות התביחה, היו בשתי עדויות נפרדות, ואף שהוזמו על עדות התביחה, אין בכך לגרור אחריה את העדות האחרת על הגניבה, שתתבטל גם היא. ורשי פה מציין שהלשון נתזמו, אין הכוונה שמתחייבים המון כעדים זוממים, אלא הכוונה שנתבטלה העדות משום שהם פסולי עדות. לכן מבארת הגמרא מהי אכן כוונת דברי רבי יוסי, אלא לאו, ביאור דברי רבי יוסי הוא כך, במה דברים אמורים שכשהוזמו על התביחה לא בטלה העדות על הגניבה בשתי עדויות, והיינו בעדות אחת כאין שתי עדויות, ומה הנינו, וכיצד הוא זה, בקט אחת שהעידה בזה אחר זה, על הגניבה ועל התביחה, והוזמה על התביחה, שאז חיה בגנף כפל, שכן עדות הגניבה לא נתבטלה. אבל בעדות אחת, כלומר בקט אחת, שהעידה על הגניבה והתביחה, בבת אחת ותוך כדי דיבור, ואחר כך הוזמה על התביחה, לא. הגנב אינו משלם כפל, משום שכשהוזמו העדים על התביחה, הרי הם נפסלים למפרע משעה שהעידו. וכיוון שהעידו על הגניבה והתביחה יחד, נמצא שהיא עדות אחת, ובאותה שעה פסולים היו, ואי אפשר לחייב את הגנב כפל על פי עדותם. נמצא שחולקים רבנן ורבי יוסי, תנקמה ורבי יוסי, בקט אחת שהעידה על הגניבה ובתוך כדי דיבור העידה גם על התביחה. האם כשהוזמו על התביחה בטלה גם עדות הגניבה או לא? ומבררת הגמרא במה נחלקו. וסברו, סברו בני הישיבה לומר דקו לאלמה בן רבנן ובן רבי יוסי סוברים שתוך כדי דיבור כדיבור דמי. אמירת דבר בתוך כדי דיבור לדיבור הראשון הרי הוא כחלק מהדיבור. ולכן העדות על הגניבה והעדות על התביחה הן עדות אחת. ואם כך, במה הם נחלקו, מה אליו, באק המפליגי, האם לא בדבר זה הם נחלקו, דרבנן סברי, רבנן סוברים עד זומם מכאן ולאבא הוא נפסל, מהזמן שהוא זם ולא מהזמן שהעיד, וכיוון דמאי שעתה כמתזמי, ולפי שנפסלים רק מהזמן שהוא זמו, דהיינו משעה שהם נפסלו לעדות, אם כן התביחה דקמת זימי, עד זום, הגניבה דלא מתזמי, לא עד זום, על התביחה שהוא זמו נתבטלה עדותם, אבל הגניבה שלא הוא זמו לא נתבטלה עדותם, ולכן חייב הגנף כפל. למרות שהעידו על שניהם באותו זמן, מכל מקום לא נתבטלה העדות שהעידו על הגניבה, שהרי אינם נפסלים אלא משעה שהוזמו. ואילו רבי יוסי סבר, עד זומם למפרע הוא נפסל, משעה שעידו נפסל, בכיוון דמיד כי עשידו, כשהעידו על התביחה, הוא דמפסלי, שהרי לבסוף הוזמו על עדות זו ונפסלים למפרע. אז כי התזמו להו התביחה, התזמה לאונה מהגניבה, כשהוזמו על עדות התביחה, נפסלה גם עדותם שהעידו על הגניבה. ושוב, נדגיש את רשי שאומר שהלשון התזמו זה לאו דווקא, שהרי לא הוזמו על הגניבה להתחייב ממון כדין עדים זוממים, אלא רק נפסלו על עדות הגניבה משום שהיו פסולי עדות כשהעידו על זה. אז אם כן רבי יוסי סבר את זומם למפרע משעה שהעידו נפסל, וכיוון דמיד כי עשידו הוא דמפסלי, כשהעידו על התביחה נפסלו, שהרי לבסוף הוזמו על עדות זו ונפסלים למפרע, אז כי התזמו לו התביחה, התזמו לו נמי הגניבה, כשהוזמו על עדות התביחה נפסלה גם עדותם שהעידו על הגניבה. דעה שהרי תוך כדי דיבור כדיבור דמי, והעדות על הגניבה ועל התביחה היא עדות אחת. נמצא שכבר נחלקו רבנן ורבי יוסי במחלוקת אביי ורבא, ואביי סובר כרבי יוסי שלמפרע הוא נפסל, ורבא סובר כרבנן שמכאן ולאבא הוא נפסל. דוחה הגמרא ואומרת, אמרי, אמרו בני הישיבה, אם היו סוברים רבנן ורבי יוסי שתוך כדי דיבור כדיבור דמי, והעדות על הגניבה והתביחה היא עדות אחת, אז דכולי עלמא כולם סוברים שעד זומם למפרע הוא נפסל, ועל כן כשהוזמו על התביחה נפסלו כבר משעת העדות, וכיוון שהעידו על הגניבה והתביחה ביחד, נמצא שהיו פסולים בשעת עדות הגניבה והיא בתהילה, וגם לרבנן היה הגנף פטור מכפל. אלא אחא, כאן רבנן ורבי יוסי, בדין תוך כדי דיבור כדיבור דמי כמפליגי, בזה הם נחלקו. רבנן סברי תוך כדי דיבור לאו כדיבור דמי, אינו נחשב כחלק מהדיבור הראשון, וממילא עדות הגניבה ועדות התביחה אינן עדות אחת, אלא שתי עדויות נפרדות, ולכן אף על פי שעל התביחה שהוזמו נתבטלה עדותם, לא נתבטלה עדות הגניבה, וחייב הגנב לשלם כפל על פי עדותם. ורבי יוסי סבר, תוך כדי דיבור כדיבור דמי, ומשום זה נחשבת העדות על הגניבה והתביחה לעדות אחת, וכיוון שהוזמו על התביחה ונפסלים למפרע, נמצא שבשעה שעידו על הגניבה פסולים היו, ואי אפשר לחייב את הגנב כפל על פי עדותם. מבררת הגמרא אם שייך לומר שרבי יוסי סובר שתוך כדי דיבור כדיבור דמי. מקשה הגמרא וכי ניתן לומר שסבר רבי יוסי שתוך כדי דיבור כדיבור דמי? ואתנן, שנינו במשנה במסכת זבחים בדף למד עמוד א', וכן במסכת תמורה בדף חפי ובמסכת נדרים בדף פיתת עמוד ב', המעמיד בהמה של חולין אצל בהמת עולה ובהמת שלמים, ואמר, הרי בהמת חולין זו תמורת עולה תמורת שלמים, הרי בהמת החולין הזו נעשית תמורת עולה, דברי רבי מאיר, שכן, כשאדם בא להכיל שני דינים על חפץ מסוים, דעתו היא שאם שייך שיחולו שניהם מוטב, ואם לא שייך שיחולו שניהם, וכגון עולה ושלמים שהם קדושות שונות, תפוס לשון ראשון, דהיינו קדושת עולה שאמר ראשון, ואין קדושת שלמים יכולה לחול על קדושת עולה. רבי יוסי אומר, אם לכך נתכוון מתחילה באמירתו שתהיה הבהמה תמורת שתיהן, אז הואיל ואי אפשר לקרות שני שמות כאחד, והיה מוכרח לומר אותם בזה אחר זה, דבריו קיימים. והבהמה חציה קדושה בקדושת עולה וחציה בקדושת שלמים. ותראה במראה עד שיפול במום, ואז תמחר ויביא בדמי חציה עולה ובדמי חציה השלמים. מפני שאי אפשר להקריבה לעולה שערי חציה שלמים, אי אפשר להקריבה לשלמים שערי חציה עולה, ולכן תימחר במומה, ויביא בדמיה עולה ושלמים. ואם התחילה אמר תמורת עולה, ואז נמלח בדעתו וחזר ואמר תמורת שלמים, הרי בהמה זו תמורת עולה. ואבינן בה ודנו בני הישיבה בדברי רבי יוסי, באופן שנמלח, אז פשיט הפשוט שהיא תמורת עולה ולא שלמים, שערי אינו יכול לחזור בו. ואמר אף פאפה מה שאמר רבי יוסי שנמלח, הכוונה נמלח בתוך כדי דיבור כאמרינן. שבזה מחדש רבי יוסי שאינו יכול לחזור בו אפילו תוך כדי דיבור, משום שתוך כדי דיבור, לאו כדיבור דמי. על כל פנים מוכרח ששיטת רבי יוסי היא שתוך כדי דיבור, לאו כדיבור דמי, ולא כפי שסוברת כאן הגמרא של רבי יוסי תוך כדי דיבור כדיבור דמי. מתרץ את הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, תרי תוך כדי דיבור אבי. שני שיעורים של תוך כדי דיבור ישנם. אחד, כדי משך זמן של שאלת שלום של תלמיד לרב, ואחד כדי משך זמן של שאלת שלום של הרב לתלמיד. וכפי שמיד תבהר הגמרא, אם כן על פי זה ניתן ליישב דחילית לי לרבי יוסי. איכן רבי יוסי לא סובר שתוך כדי דיבור כדיבור דמי? בשיעור של כדי שאלת התלמיד לרב, שהוא שלום עליך רבי ומורי, דנפי שהוא ארוך יותר. אבל את השיעור של כדי שאלת הרב לתלמיד שהוא רק שלום עליך וקצר הוא, איתלי, יש לו. וסובר רבי יוסי שתוך כדי דיבור כדיבור דמי. ולכן מה שסובר רבי יוסי לגבי האומר תמורת עולה תמורת שלמים שתוך כדי דיבור לאו כדיבור דמי, הכוונה לשאלת שלום של התלמיד לרב שהוא ארוך. ומה שסובר רבי יוסי לגבי צירוף עדויות שהוא תוך כדי דיבור והוא כדיבור דמי, היינו בשאלת שלום של הרב לתלמיד שהוא קצר. וכותבים התוספות, בדיבור המתחיל תרי תוך כדי דיבור אבו, שלמסקנת הגמרא אין החילוק אם לכך נתכוון מתחילה או שנמלח בדבריו, אלא החילוק הוא אם אמר בתוך כדי דיבור או לא. וכך היא פירושה של הברייתא, אם לכך נתכוון מתחילה, היינו שאמר דבריו בתוך כדי דיבור קטן, שזה דומה לנתכוון, דבריו קיימים. ואפילו אם לא נתכוון, כיוון שתוך כדי דיבור כדיבור דמי. אבל אם נמלח, כלומר, שאמר בתוך כדי דיבור גדול, שזה דומה לנמלח, הרי זו תמורת עולה, אפילו אם נתכוון לשניהם. עכשיו מביאה הגמרא את דינו של רבא שהכחשה תחילת הזמאי. ונקדים לסוגיה הזו של הכחשה תחילת הזמא, את דברי הרמב״ם, בהלכות עדות, פרק חי ופרק חף. דין ראשון, מי שעיד על חברו ונודע על ידי עדים שעיד בשקר, הוא הנקרא את זומם, ומצוות עשה לעשות לו כמו שרצה לעשות בעידותו לחברו. ככתוב בספר דברים פרק י' פסוק י', ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. במה דברים אמורים בעידים שהוזמו? אבל שתי כיתות עידים המכחישות זו את זו, אין מענישים אף אחת מהן, לפי שאין אנו יודעים מי הכת השקרנית. דין שני, מה בין הכחשה להזמה? ההכחשה היא בעידות עצמה, שכת אחת אומרת שהיה הדבר הזה, והכת השנייה אומרת שלא היה הדבר הזה. ואילו ההזמה היא בעידים עצמם. בעידים המזימים אינם יודעים אם היה הדבר או לא. כיצד? עידים שבאו ואמרו, ראינו שפלוני רצח ביום פלוני במקום פלוני, ואחר שעידו ונבדקו באו שניים אחרים ואמרו, ביום זה שאתם מעידים שהיה רצח, הרוצח או הנרצח, היו עמנו במדינה אחרת ולא היו דברים מעולם, הרי זו הכחשה. אבל אם אמרו להם, אין אנו יודעים אם זה רצח את זה ביום פלוני בירושלים, כמו שאתם אומרים, ויכול להיות שהדבר אמת, אלא שאנחנו מעידים שעדותכם שקר, שהרי אתם בעצמכם הייתם עמנו ביום זה בבבל, הרי אילו זוממים ונהרגים. הועיל והעידים שהזימום לא הכחישו את גופו של המעשה, אלא הזימו את העידים ואמרו שהם העידו שקר. דין שלישי, אין עידים זוממים נהרגים ולא לוקים ולא משלמים עד שיהיו שניהם ראויים לעידות ויוזמו שניהם אחר שנגמר הדין, אבל אם הוזמו קודם גמר דין, או אפילו הוזמו אחר גמר דין, אלא שנמצא אחד מהם קרוב או פסול, אין האנשים אף על פי שבהזמתם נפסלו לכל עידות שבתורה. דין רביעי, עידים שבתחילה הוכחשו ולאחר מכן הוזמו, מחלוקת הבאי ורבה. האם כיוון שכבר נפסלה עידותם בהכחשה שוב אינם נעשים עידים זוממים כאשר הוזמו, או שהכחשה תחילת הזמה היא, וכיוון שבסוף הוזמו, הרי הם נעשים עידים זוממים. אומרת הגמרא, אמר רב, העידים שהוכחשו לבסוף הוזמו, שני עידים שהעידו שפלוני הרג את פלוני ונגמר הדין בבידין על פיהם, ובאו שני עידים אחרים והכחישו אותם והעידו שפלוני לא הרג, ובא כת שלישית והזימה את הראשונים, כלומר שהעידו שבאותה שעה שעליה מעידים העידים הראשונים היו הם ממעם במקום אחר, אז העידים הראשונים נהרגים מדין כאשר זמם, ואפילו שכבר הוכחשו על ידי הכת השנייה ונפסלה עידותם לפני שהכת השלישית הזימה אותם, מכל מקום אין ההכחשה מפסקת בין העידות להזמה, משום דהכחשה תחילת הזמה היא, אלא שלא נגמרה עד שבאו העידים ואמרו עמנו הייתם, נמצא שעד שהוזמו, אף לאחר שהוכחשו, הייתה עידות המוזמים כשירה, ולכן מתחייבים המוזמים ונהרגים כדין כאשר זמם. מבאר רבה שמקור דבריו הוא מברייתא. אמר רבה מינה אמינא לה, מכאן למדתי את הדין הזה? דתניא שנינו ברייתא מופיעה בתוספתא, באו עידים ואמרו, מעידני, מעידים אנו באיש פלוני שביום פלוני סימא את עין עבדו ואחר כך הפיל את שינו, ונמצא שעל ידי שסימא את עין עבדו, יוצא העבד לחירות, ואחר כך כשהפיל את שינו מתחייב האדון, בדמי שינו כדין החובל בבן חורין, שהרי הרב אומר כן, והאדון חפץ בעידותם של אילו, כפי שהתבאר לאלן, ונמצאו העידים זוממין, על ידי שבאו העידים אחרים והעידו עמנו הייתם באותו יום, אז משלמים העידים המוזמים דמי עין לעבד. ממשיך רבה לבאר שלכאורה דברי הברייתא קשים, איך ידעמי באיזה אופן מדובר בברייתא? אילי מה כדי קטני, אם נאמר שמדובר כפי שכתוב בברייתא, דלק הקט אחרינה שלא הייתה קט עידים נוספת שכבר העיד לתחילה, אלא רק על פי עידותם של המוזלמים נפסק הדין שייצא העבד לחירות מהאדון, זה לא ייתכן. משום שאם כן, יש שלוש קושיות. הקושייה הראשונה, מדוע משלמין העידים המוזלמים דמי עין לעבד? וחיבת הרדמפקילה לחירות דמי עינו כבאי שלומי. לאחר שהוציאו לחירות צריך האדון לשלם לו דמי עינו? כלומר, הרי אם היה נפסק הדין על פי עידותם, היה העבד יוצא לחירות בגין עינו. ולא היה אדון מחויב לשלם לו עוד בעד העין, ואם כן מדוע כשהוזמו העדים חייבים הם לשלם לעבד דמי עינו, הרי הם לא זממו להפסיד את העבד דמים אלו. ועוד, קושייה שנייה תמוה, מדוע לא נזכר בברית הכלל חיוב העדים המוזלמים לשלם לאדון, והרי דמי כולי עבד לרב באי לשלומי? את כל דמי העבד חייבים העדים המוזלמים לשלם לאדון, שהרי בעידותם רצו להוציא ממנו את העבד לחירות, וכשנמצאו זוממים, צריכים לשלם לרב דמי העבד מדין כאשר זמם. והקושייה השלישית ועוד קשה, מה שאומרת הברייתא שהרי הרב אומר כן שאדון חפץ בעידותם וכי הרב מניח עלי, האם נוח לו בעידותם, הרי מוצאים את עבדו לחירות בשקר. מכוח הקושיות הללו מכריח רבה את ביאור הברייתא כך. אל עליו צריך לומר שהנידון בברייתא הוא בחגון דעת וביתרי ואמרי, בתחילה באו שני עדים ועידו שהאדון הפיל את שינו של עבדו, ואחר כך סימא את עינו. שנמצא לפי דבריהם דבאי מי טבלי שצריך לשלם הרב לעבד את דמי עינו, כיוון שעל ידי שהפיל את שינו יצא העבד לחירות, וכשסימא האדון את עינו נתחייב לו דמי עינו כדין החובל בבן חורין. ואף על פי שלא עמד האדון בדין על שהפיל את שינו ועדיין לא יצא לחירות, מכל מקום התחייב האדון בדמי עינו, משום שכל שבאו עדים לבסוף ונגמר הדין על פיהם, הרי הוא בן חורין למפרע העבד, משעה שהפיל אדונו את שינו. אלא שגזירת הכתוב היא שאין העבד יוצא בפועל לחירות, אלא כשבאים עדים ונגמר הדין. כך מסביר הרשב"א. וממשיך רבה ואומר, ועתו ביתרי מציעי ובאו עדים אמצעים, ואמרי שהמעשה היה בסדר אחר. בתחילה סימא האדון את עינו והדר, ואחר כך הפיל את שינו. וזוהי העדות המוזכרת בברייתא, מעידני באיש פלוני שסימא את עין עבדו והפיל את שינו. דלא באי למי טבלי, אלא דמי שינו, שלפי דבריהם אין האדון צריך לשלם לעבד, אלא דמי שינו, כיוון שעל ידי שסימא את עינו יוצא העבד לחירות, ואחר כך כשהפיל את שינו נתחייב האדון בדמי שינו. ובאופן זה נמצא דקמה כחישה לקמאי למציעי, שהעדים הראשונים שמחייבים את האדון בדמי עין, מכחישים את העדים האמצעיים שמחייבים את האדון רק בדמי שן. וממשיך רבה ואומר שלפי זה מתורצת הברייתא. והיינו, זהו שנקטה הברייתא לגבי עדות האמצעים, שהרי הרב אומר כן, כיוון דניחא ליה במאי דקאמרי, נוח לו לאדון במה שאומרים העדים הללו, משום שכבר על פי עדותם של הראשונים, העבד יצא לחירות. אלא שלפי עדות הראשונים, הוא חייב אף לשלם לעבד דמי עינו, ואילו על פי האמצעים הוא חייב רק בדמי שינו, שהוא סכום מועט מדמי עינו. על פי ביור זה בדברי הברייתא מסיים רבא את הוכחתו לשיטתו שהכחשה תחילת הזמאי. וקטני, נאמר בברייתא ונמצאו זו ממין מציעי, משלמים דמי עין לעבד, כשנמצאו העדים האמצעים זוממים על ידי כת שלישית שהעידה, אימנו הייתם, משלמים העדים האמצעים דמי עין לעבד, משום שהעידו בשקר שהאדון חייב לעבד רק דמי שינו, וזממו להפסיד את העבד את דמי עינו, שכשמשלמים דמי עין לעבד מנקים מהתשלום דמי שן, שהרי דמי השן לא רצו להפסידו, אלא רק את ההפרש שבין דמי השן לדמי העין, ולכן משלמים ההפרש שבין דמי שן לדמי עין. אומרים המאירי והכסף משנה. ואף על פי שהוכחשו העדים האמצעים, מעדות הראשונים עוד לפני שהוזמו מכל מקום, לאחר מכן כשהוזמו על ידי כת שלישית, משלמים מדין כאשר זמם, שמה מינה מוכח מכאן. הכחשה תחילת הזמאי. כי אם הכחשה לא הייתה תחילת הזמה, אז מאחר שבטלה עדות האמצעים מחמת הכחשת הראשונים, לא היו האמצעים נעשים עדים זוממים. אבל אביי דוחה את ראייתו של רבא ומפרש אחרת את דברי הברייתא. אמר אביי לא, אין זו ראייה, אלא הנידון בברייתא הוא כשלא הייתה בתחילה כת נוספת, אלא היו רק שתי כיתות העדים המפורשות בברייתא. הכת שעידה, סימה ואפיל, והכת המזימה. ומה שהקשה על כך רבא, מדוע אינם מוזמים, צריכים לשלם לאדון דמי כל העבד שזממו להפסידו בשקר? התירוץ הוא שמדובר באופן דהפכינו והזמינו. שהעדים השניים שהזימו אותם ואמרו אימנו הייתם באותו היום במקום פלוני, הוסיפו ואמרו שביום אחר היה מעשה דומה לזה בסדר הפוך, שקודם הפעיל האדון את שינו ואחר כך סימה את עינו. שנמצא שהעבד יוצא לחירות גם לפי עדותם של האחרונים, ולכן אין הראשונים המוזמים צריכים לשלם לאדון דמי כל העבד. וכל החילוק בין שתי הכיתות הוא כמה מתחייב האדון, שלפי השניים הוא מתחייב בדמי עין, ולפי הראשונים הוא מתחייב רק בדמי שן. וכיוון שידע האדון שיבואו העדים השניים שיחייבו בדמי עין, לכן שמח ונוח לו בעידותם של הראשונים, שלדבריהם אינו חייב לעבד דמי עינו כעידותם של האחרונים אלא דמי שינו בלבד. ועכשיו שהוא זמו, משלמים המוזמים לעבד דמי עינו שרצו להפסידו. ולהלן תקשה הגמרא, שכיוון שבתחילה יצא עבד לחירות על פי העדים הראשונים, אם כן משהוזמו ונתברר שהוציאו לחירות בשקר, שבאותו זמן עוד לא נתחייב האדון כלל בשחרורו, צריכים לשלם לאדון דמי כל העבד. ואילו לעבד אין הם צריכים לשלם כלום, כפי שהקשה רבא לאיל על הברייתא. אז אם כן, תירוץ אביי על פי רש"י, אביי מעמיד את הרישא בשתי כיתות עדים כמו הסיפא, וכמבואר בהמשך הגמרא. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, אמר לאביי, שכל זה לפי אהבה מינה של הגמרא כעת, שרבא למד דינו מהרישא של הברייתא, אבל לפי מסקנת הגמרא לקמן בדף ע"ד עמוד א', שרבא למד דינו מהסיפא של הברייתא, המובאת להלן בדף ע"ד עמוד א', אם כן, את הרישא מפרש אביי כרבא, ומה שכתוב בגמרא אמר אביי, לא, דאבחינו והזמינו, לא אמר זאת אביי מעולם, אלא בני הישיבה תרצו זאת, והסבירו את דעת אביי לפי מה שהיו סבורים שרבא למד את דינו מהרישא של הברייתא. ממשיכה הגמרא ואומרת שאביי מכריח את ביורו בברייתא, מניין להעמיד כך את הברייתא שהעדים השניים גם הזימו את העדים הראשונים וגם העידו שהמעשה היה הפוך. מדי סיפא, מכך שבסיפא של הברייתא על כוחך מדובר במיפח והזמה, באופן שהעדים גם הזימו את הראשונים וגם העידו הפוך מדבריהם, או כפי שיבאר אביי בסמוך, לכן את הרישא של הברייתא נמי גם יש להעמיד במיפח והזמה. והטעם שמעמיד אביי את הרישא בשתי כיתות עדים רק משום הסיפא, משום שברישא הלשון שהרי הרב אומר כן, משמע יותר שמדובר בשלוש כיתות כמו שפירש רבא לאיל. ולכן רק מכיוון שאת הסיפא מעמידים בשתי כיתות עדים, כפי שיבואר להלן, מעמידים כך גם את הרישא. אם כן, ממשיך אביי לבאר מדוע בסיפא צריך לפרש במיפח והזמה, באופן שהעדים גם הזימו את הראשונים וגם העידו הפוך מדבריהם. אומר אביי דקטני סיפא, שנינו בסיפא של אותה ברייתא שאם באו העדים ואמרו, מעידינו את איש פלוני, מעידים אנו על אדם פלוני שהפיל את שן עבדו, ועל ידי זה יצא העבד לחירות, ואחר כך סימה את עינו והתחייב לו בדמי עינו כדין החובל בבן חורין, שהרי העבד אומר כן ונוח לו לעבד בעידותם של אילו שמוצאים אותו לחירות ונותנים לו דמי עין, ונמצאו העדים מזוממים, משלמים העדים דמי עין לרב, לאדון. שואל אביי איך ידע מי, כיצד מדובר בברייתא? הידלו כמודולו בתראיה בחבל הכלל, אם מדובר באופן שהעידים האחרונים המזימים אינם מודים כלל שהאדון חבל בעבד, ורק אומרים לעידים הראשונים ממנו הייתם במקום אחר באותו יום, זה לא ייתכן. משום שאם כן, למה העידים הראשונים משלמים לאדון רק את דמי העין? הרי דמי כולי עבד לרב בי שלום אליי, את כל דמי העבד הם צריכים לשלם לאדון, שהרי הם רצו להפסידו ולהוציא את עבדו לחירות בשקר. מכוח הקושייה הזו מכריח הבעיה את הביור בברייתא, אלא פשיטה, ודאי מדובר בברייתא באופן דקמודו כולו בחבלה. ודקה הבחינן ואז אמינו, שבין העדים הראשונים ובין העדים האחרונים מודים שהאדון חבל בעבד, ויצא העבד לחירות. והעדים האחרונים שהזימו את הראשונים ואמרו, אימנו הייתם באותו היום במקום פלוני, הוסיפו ואמרו שביום אחר היה מעשה דומה לזה בסדר הפוך, ששימה האדון את עין העבד ואחר כך הפיל את שינו. ואם כן, יוצא העבד לחירות גם לפי עדותם של האחרונים, ולכן אין הראשונים המוזלמים צריכים לשלם לאדון דמי כל העבד, אלא מתחייבים לאדון רק דמי עין, שהרי רצו להפסידו שישלם דמי עין במקום דמי השן שבאמת חייב לעבד. וזה מה שמוכיח הבעיה, שכשם שבסיפה מדובר בשתי קטעי עדים, והקט השנייה הזימה והפכה את דברי הראשונה, כך גם ברישה מדובר בשתי קטעי עדים, שהקט השנייה הזימה והפכה את דברי הראשונה. ולא כדברי רבא שהעמיד בשלוש קטעי עדים והוכחשו העדים האמצעיים על ידי עדות הראשונים. ואם כן, אין ראיה מדברי הברייתא לדברי רבא שהכחשה תחילת הזמאי. ואכן, אם היה שייך להעמיד את הסיפה בשלוש כיתות עדים כמו הרישה, היה מעדיף הבאי להעמיד כך. כמו שמשמעות הלשון ברישה, שאמרה שהרי הרב אומר כן. ואכן, נוטה הדבר יותר לומר שמדובר בשלוש כיתות. שמכיוון שכבר הייתה קט עדים שחייבה אותו בדמי עינו של העבד, לכן עדיף לו לרב בעידותם של הקט השנייה שאינם מחייבים אותו, אלא בדמי שינו. שאם אין קט עדים שמעידה לפני עידותם של אילו, מה שייך לומר שנוח לו באילו, הרי כרגע הם מפסידים לו את העבד שמוציאים אותו לחירות. אז לכן אם היה שייך להעמיד את הסיפה בשלוש כיתות עדים כמו ברישה, הבעי היה מעדיף להעמיד כך. אלא משום שכשנעמיד את הרישה והסיפה בשלוש כיתות, יהיה חלוק הרישה מהסיפה, שברישה האופן הוא שהעדים הזוממים ממכת האמצעית, ובסיפה אין זה, אלא באופן שהעדים הזוממים ממכת הראשונה. שאם העדים הזוממים שהעידו שחייב האדון בדמי עינו ממכת השנייה, לאחר מכן כשנמצאו זוממים אינם מתחייבים כלל, שמכיוון שהקת הראשונה מכחישה אותם שאינו חייב אלא בדמי שינו, נמצא שלא נגמר הדין על פיהם, ואין העדים נעשים זוממים אלא כשנגמר הדין על פיהם. ורק כשהם הקת הראשונה ונגמר הדין על פיהם, לאחר מכן כשהוזמו, מתחייבים בתשלומים. ונמצא שהרישה והסיפה מדברים באופנים שונים, ולכן העדיף הבא להעמיד את הברייתא בשתי כיתות ומיפח והזמה. שהקת המזימה גם אומרת שהיה מקרה דומה רק הפוך, כדי להעמיד את הרישה והסיפה באופן שווה. כך מסביר רשי על פי המהרש"א. ממשיך הבעיה בגמרא ומבאר את הברייתא, ויחידה מכיצד מדובר בברייתא לפי ביור זה שבין ברישה ובין בסיפה היו שתי קטעי עדים בלבד. אידה כמה אחרי אחורי אני בתראי, אם הקת השנייה העידה שהמעשה היה מאוחר יותר, כגון שהראשונים העידו שביום ראשון היה מעשה, והשניים העידו שביום שני היה מעשה, והוא היה הפוך, זה לא ייתכן, שאם כן הקטי דמי עבד לרב, בא ישלומי, עדיין העדים הראשונים יצטרכו לשלם לאדון דמי כל העבד, משום, דקי מחי ולגברה, הקטי גברה לב בחיוב ההוא, שכשהראשונים העידו שביום ראשון יפיל לאדון את שן עבדו, וחייבו להוציא עבדו מיום ראשון, חייבו בדבר שעוד לא נתחייב בו אז, שהרי רק ביום שני היה המעשה, ונמצא שזממו להוציא את עבדו לחירות בשקר. ואם כן, מתחייבים מדין כאשר זמם לשלם דמי כל העבד לאדון, ולא רק דמי עין. אלא ודאי שהנידון בברייתא הוא דקמק דקדומי אני בתראי, שהעדים השניים העדים שנעשה המעשה עוד לפני שבאה הקת הראשונה להעיד. וממשיך הבעיה לבאר. ועיד לא עמד בדין, ואם מדובר שקודם שהעידו הראשונים לא עמד העבד עם האדון בדין לטובעו שישחררנו על שחבל בו, זה לא ייתכן, משום שאם כן, הקטי דמי כול העבד לרב בה ישלום אליי. דהקטי גברה לא מחייב. עדיין העדים הראשונים יצטרכו לשלם לאדון דמי כל העבד, משום שבשעה שהעידו, עדיין לא נתחייב האדון בשחרור העבד, שהרי יציאת עבד לחירות בשן ועין נכנס. והדין הוא שמודה בכנס פטור, וכיוון שלולי עדותם של אילו היה יכול לאדון לבוא לבית דין ולהודות והיה נפטר, נמצא שרצו לחייבו בשחרור העבד שלא היה חייב בו אז. אלא ודאי שמדובר בברייתא באופן דעמד בדין. עמד העבד עם האדון בדין על שחבל בו בשני עבריו, והעידו העדים על כך ונתחייב האדון בבית דין לשחרר את העבד לחירות ולשלם לו דמי העבר השני. והרי זה כחוב ממון, ששוב לא מועילה הודעת האדון להיפטר, אלא שברח האדון עם העבד וטבע העבד את אדונו בבית דין אחר שיקיים את מה שפסקו בית דין הראשון, שיוציא אותו לחירות בשינו וישלם לו את דמי עינו. והביא עדים, העדים הראשונים בברייתא, שהעידו שכך נפסק דינו ביום פלוני, בבית דין פלוני. ובאו עדים אחרים, העדים האחרונים בברייתא, והזימו אותם. באותו יום עמנו הייתם במקום אחר, והוסיפו ואמרו שביום אחר, קודם שבאו המוזלמים להעיד, כבר פסקו דינו שם לצאת לחירות בעינו, ושיקבל את דמי שינו, משום שקודם סימא את עינו ואחר כך הפיל את שינו. ולכן אין חייבים העדים המוזלמים לשלם לאדון את כל דמי העבד, משום שכבר נפסק בבית דין הראשון שיצא לחירות. והאדון החזיק בו שלא כדין, אבל את דמי העין שרצו להפסיד לאדון בשקר, צריכים לשלם לו. וכל זה הוא ביור הסיפה של הברייתא, וכאין זה ברישה של הברייתא מדובר שעמד העבד עם האדון בדין, על שחבל בו בשני עבריו, ונתחייב האדון בבית דין לשחרר העבד לחירות ולשלם לו דמי העבר השני. ומכאן ואילך לא יכול האדון להודות בכנס ולהיפטר, וכבר נתפרסם הדבר שיצא העבד לחירות והרב בעצמו מודה, כמו ששנינו בברייתא שהרב אומר כן, שעמד בדין, וטבע העבד את אדונו בבית דין אחר שיקיים את מה שפסקו בית דין הראשון שישלם לו דמי עינו, והודה לו האדון בדמי שינו. וכדי שכשיביא העבד עדים על דמי עינו, כפי שצפוי שיביא, לא יהיה ממש בדבריהם, הביא האדון עדים, שבברייתא הם העדים הראשונים שהעידו, שבית הדין ההוא פסק דינו ביום פלוני במקום פלוני שיצא בעינו וישלם לו דמי שינו. ובאו העדים האחרים, העדים האחרונים בברייתא, והזימו אותם שבאותו יום עמנו הייתם במקום אחר. והוסיפו העדים המזימים ואמרו שביום אחר פסקו דינו שם לקבל דמי עינו, משום שקודם הפיל את שינו ואחר כך סימא את עינו. ולכן הם חייבים העדים המוזמים לשלם לאדון את כל דמי העבד, משום שכבר נפסק בבית דין הראשון שיצא לחירות, וכפי שנתפרסם, וכפי שהודע האדון. אבל לדמי העין שרצו להפסיד לעבד בשקר, צריכים לשלם לעבד. כך מפרשים את הגמרא, הרש"י ותוספות. חוזרת הגמרא לדון בראיית רבה מהברייתא, שהכחשה תחילת הזמאי. מקשה הגמרא על ראיית רבה. אמר לי רב אחא ברי דרביקא לרב אשי, דוקי דרבה מאיכה, מה שדייק רבה מהברייתא שהכחשה תחילת הזמאי, מאיזה חלק של הברייתא הוא דייק כך? הילה אם אמי רישא, אם נאמר שדייק מהרישא של הברייתא, כמו שהעמיד רב הלל בדף עין ג' עמוד ב' את הרישא, בשלוש כיתות עדים שהכת הראשונה שאמרה אפיל שינו ואחר כך סימא עינו, מכחישה את השנייה שאמרה סימא ואחר כך הפיל, ובאה הכת שלישית והזימה את השנייה, וכתוב בברייתא שחייבת הכת השנייה בתשלומי דמי העין לעבד, אז מוכח שכשהוכחשו ואחר כך הוזמו, חייבים. אם כן קשה או לוכחתו, רישא מיקא מכחשי מציעי? וכי ברישא הכת השנייה הוכחשה עד כדי שעדותם תבוטל? הרי כיוון דאי לא מתזמי, אילו לא הייתה הכת השנייה מוזמת, אז אף על פי שהוכחשה מהכת הראשונה, סעדו תקוותיו כקיימה. דדינה קוותיו פסקינן. יש בכלל 200 מנה, כדבריהם היה נשאר ועידותם קיימת, משום שהדין היה נפסק כדבריהם שמשלם האדון רק דמי שינו ולא דמי עינו, משום שיש בכלל 200 מנה, כלומר שדמי העין שהכת הראשונה חייבה את האדון הם יותר מדמי השן, שהכת השנייה חייבתו, ובסכום של דמי שינו הכל מודים שחייב, איל כך, כמה היא ודכה מתכחשי, אבל מציעה היא לא מתכחשי מידי, רק הראשונים שחייבו את האדון בדמי עין וכחשו ודבריהם בטלו, אבל העדים האמצעיים שחייבו בדמי שן לא הוכחשו ועדותם קיימת, ולכן כשאחר כך הוזמו מתחייבים בתשלומים. אבל באופן ששני עדים אומרים שפלוני הרג ושניים אומרים שלא הרג, שהוכחשו העדים הראשונים ובטלה עדותם, ייתכן שאין בהם תורת הזמה, ואם הוזמו אחר כך אינם נהרגים, כיוון שהכחשה עליו תחילת הזמה היא. אז איך הוכיח רבה מהברייתא שהכחשה תחילת הזמה היא? ומסביר המאור הגדול, בתחילה סברה הגמרא שעידותם בטלה לגמרי, שכן הראשונים מעידים על עין והאמצעים מעידים על שן, וכאן חידשה הגמרא שסוף סוף שתי הכיתות מעידות על חיוב תשלומים ובכלל 200 מנה, ואם כן חייב האדון בסכום הנמוך מביניהם ונמצא שלא בטלה עידות האמצעים. תרץ לגמרא, אמר לרבה של רבחה, אכן הדיוק של רבה אינו מהרישה של הברייתא, אלא רבה סבר, מי דרישה בשלוש כיתות, סייפה נמי בשלוש, מכך שברישה מדובר בשלוש כיתות, כמו שהוכיח רבה לאל בדף ה-ג עמוד ב', שמלשון הברייתא שאמרה, שהרי הרב אומר כן, משמע שמדובר בשלוש כיתות עדים, דהיינו שהייתה כת עדים נוספת בתחילה, שחייבה את האדון בדמי עינו, ולכן נוח לו בעידותם של אלו שאין מחייבים אותו אלא בדמי שינו. אז בהכרח שגם בסייפה מדובר בשלוש כיתות עדים. ואומנם אי אפשר לפרש בסייפה שהייתה בתחילה, קודם להם כת שהעידה שסימה את עינו ואחר כך הפיל את שינו, ובאו הם השניים, והעידו שקודם הפיל את שינו ואחר כך סימה את עינו, שהרי אז מכיוון שהפסקו את הדין שחייב בדמי שינו, שבסכום זה שתי הכיתות מודות שהוא חייב, נמצא שלא נגמר הדין על פיהם של העדים השניים, ואם כן גם כשאחר כך הוזמו לא התחייבו, שכן אין העדים מתחייבים בהזמתם, אלא אם כן נגמר הדין על פיהם. אבל מכל מקום שייך לפרש את הסיפה, באופן שהעדים המוזמים העידו בתחילה, ופסקו בית הדין כדבריהם, ואחר כך הוכחשו והוזמו. וכפי שמיד מבארת הגמרא. אומרת הגמרא, ודאי יקרב הדייק כשיטתו מסיפה. שנינו בסיפה, מעידנו את איש פלוני שהפיל את שן עבדו וסימה את עינו, שהרי העבד אומר כן ונמצאו זוממים, משלמים דמי עין לרב. ומפרש רבה שמדובר כגון דעתו ביתרי, ואמרי הפיל את שינו וסימה את עינו. באו שני עדים והעידו שהאדון הפיל את שינו של העבד ואחר כך סימה את עינו, נמצא לדבריהם שחייב האדון בדמי עינו. וזוהי העדות המוזכרת בברייתא. ופסקין אל עדין האפומיו, ופסקו בידין כדבריהם, ועתו ביתרי אחרינה ואמרי, ולאחר מכן באו שני עדים אחרים והעידו שקודם סימה האדון את עינו ואחר כך הפיל את שינו, שנמצא לדבריהם שחייב האדון רק בדמי שינו שהוא סכום מועט מדמי עינו. ונמצא דקמקחה שלהו לאני קמאי, שבעידותם מכחישים הם את העדים הראשונים, ומעטה אין האדון צריך לשלם לעבד דמי עין אלא דמי שן. ונמצא שהעידות הראשונים בטלה, ואחר כך באה קט שלישית והעידו על הראשונים אימנו הייתם. ואם כן נמצאו זוממין קמאי, העדים הראשונים מוזמים, ופסקה הברייתא שהעדים שהוזמו משלמים דמי עין לרב, כפי שזממו להפסידו. ואיסל כדאי תך, אם עולה על דעתך לומר רק חשליו תחילת הזמאי, ועדים שהוכחשו לבסוף הוזמו אינם חייבים בתשלומים, יהיה קשה, המאי משלמי. מדוע משלמים העדים שהוזמו? העד כך שולהו מעיקרה, הרי הוכחשו מתחילה על ידי עדותם של העדים השניים, אלא מכך שהברייתא חייבה אותם בתשלומים, שמה מילה מוכח ממנה, שהכחשה תחילת הזמאי, והעדים שהוכחשו ולבסוף הוזמו, חייבים. עכשיו מבארת הגמרא כיצד ידחה אביי את ראיית רבה לפי ביור רבה שהיא בראיית רבה. ואביי אמר לך, אביי אומר לך שאין הכרח לפרש גם את הסיפה בשלוש כיתות כמו ברישה, שכן בישלמה ברישה לא סגי דלא שלוש כיתות, שרי קטני שרי הרב אומר כן. אי אפשר לפרש ברישה שלא היו שלוש כיתות, שרי נאמר ברישה, שנוח לו לרב בעידות הזו, ועל כוחך צריך לדחוק שהייתה כאן עידות קודמת שחייבה את הרב בדמי עינו של העבד, ולכן עדיף לו לאדון בעידותם של אילו שאינם מחייבים אותו אלא בדמי שינו. אלא סייפה, אבל בדין בסייפה של הברייתא, למה לי לדחוק ולעמידה בשלוש כיתות? אם משום שכתוב בסייפה שהרי העבד אומר כן, שנוח לו לעבד בעידותם של אילו, יש לדחות שאין זה משום שהייתה כאן עידות קודמת פחות טובה בשבילו, אלא משום שעבד כל דה ומימר, אמר דניח עלי דני פוק לחירות, בכל עדות שהיא שתאמר עבורו, העבד יאמר כן כדבריהם, כי נוח לו שייצא על ידה לחירות. וכיוון שאפשר להעמיד את הסיפה בשתי כיתות בלבד, והקת השנייה הזימה את הראשונה והפכה את סדר החבלה כמבואר לעיל, אין ממנה ראייה שהכחשה תחילת הזמאי. מברר את הגמרא מניין שכשחבל לאדון בשני איברים של העבד, יוצא העבד לחירות בעבר הראשון, ומשלם לו האדון את דמי העבר השני. מתקיף לה רבי זיירה, הקשה רבי זיירה, הימה שמה נאמר שאם סימה האדון את עינו, ניפוק בעינו, יצא העבד לחירות בעינו, ובמקרה שהפיל את שינו, ניפוק יצא העבד לחירות בשינו, ובאופן שסימה את עינו ולא עמד עדיין בדין, ואם כן לא נשתחרר העבד עדיין, ואחר כך הפיל את שינו, ניפוק לחירות בעינו ושינו, ולא התחייב האדון כלל בתשלומים. תרץ את הגמרא, אמר לה אביי, עליך על שאלתך? כדי שלא נאמר כך, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ו, תחת עינו. ללמדנו שעל השחטת עינו בלבד יוצא לחירות ולא תחת עינו ושינו. ועל כן כשחבל בעינו ושינו, יוצא בעינו ונוטל דמי שינו. וכן אמר הכתוב, תחת שינו ללמדנו של הפלת שינו בלבד יוצא לחירות, ולא תחת שינו ועינו. ועל כן כשחבל בשינו ועינו, יוצא בשינו לחירות ונוטל דמי עינו. דנה הגמרא אם יש ראיה ממשנתנו שהכחשה תחילת הזמאי. מביאה הגמרא ראיה לרבה, אמר רבי דיבר רבי נפננה מתנינה. גם אנחנו שנינו כדברי רבה שהכחשה תחילת הזמאי, שכן שנינו במשנתנו לאל בדפיים בית עמוד בית, גנב על פי שניים וטבח ומחר על פיהם. שניים שהעידו על פלוני שגנב שור עושה וחזרו והעידו עליו שטבחו או מחרו, ונמצאו זוממים, משלמים לו את הכל, בין תשלומי כפל ובין תשלומי ארבעה וחמישה, שזממו לחייבו. ואומר אבידי ברבין, מה אליו? האם אין המשנה מדברת שהעידו ביום ראשון על הגניבה וחזרו ביום שני והעידו על התביחה, והוזמו ביום שלישי על הגניבה וחזרו ביום רביעי והוזמו על התביחה? וממשיך אבידי ברבין, והכיוון שהוזמו ביום שלישי על הגניבה, נמצא שלגבי עידותם על התביחה, הוולאו הרי הם מוכחשים. כבר באותו יום, עוד לפני שהוזמו למחרת, שהרי אם לא הייתה גניבה, לא שייך לחייב על תביחה. ואף על פי שעידות התביחה כבר הוכחשה, קטני, שנינו במשנה, שכשאחר כך הוזמו על התביחה, משלמים לו את הכל, דיינו ארבעה וחמישה על התביחה. וישאל כדאי לך אם תאמר שהכחשה לאו תחילת הזמה היא, ועידים שהוכחשו לבסוף הוזמו, אינם חייבים לשלם כאשר זממו משום שעידותם נפסלה כבר לפני ההזמה. אם כן, התביחה, המים משלמים, על התביחה מדוע משלמים, הרי עידותם על התביחה הוכחשה ונפסלה לפני שהוזמו. אלא לב, מכך שהם משלמים על התביחה כאשר זממו, שמה מינה מוכח מכאן, שהכחשה תחילת הזמה היא, כמו שאמר רבה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה אחת במאי עסקינן, כאן במשנתנו במה מדובר, כגון שהוזמו על התביחה תחילה לפני שהיא הוכחשה. ואז נתחייבו בתשלומי שניים ושלושה על התביחה, ורק אחר כך הוזמו על הגניבה ונתחייבו גם בתשלומי הכפל, וביחד הם תשלומי ארבעה וחמישה, ולכן שנינו שמשלמים לו הכל. ומביאה הגמרא שבמחלוקת אביי ורבה נחלקו המוראים קדומים יותר. ובפלוקתא, באותה מחלוקת שנחלקו אביי ורבה, נחלקו כבר רבי יוחנן ורבי אלעזר. כך נאמר, עדים שהעידו על פלוני שהרג את פלוני, שהוכחשו על ידי שני עדים אחרים שהעידו שפלוני לא הרג, ולבסוף הוזמו על ידי שני עדים אחרים שהעידו על העדים הראשונים ממנו הייתם באותה שעה במקום אחר, חולקים רבי יוחנן ורבי אלעזר בדינם של העדים המוזמים. חד אמר נהרגים כפי שזממו, וכגון שנגמר הדין על פיהם קודם שהוכחשו, כי כיוון שהכחשה תחילת הזמה היא, אם כן צריך שיגמר הדין קודם ההכחשה. שהרי אין עדים זוממים נהרגים עד שיגמר הדין על פיהם, אומרים התוספות רבינו פרץ. וחד אמר אין נהרגים. אומרת הגמרא תסתיים, אביא לך ראיה, דרבי אלעזר הוא זה שאמר שאין נהרגים. שהרי מצינו דאמר רבי אלעזר, עדים שהוכחשו בנפש, שהעידו על פלוני לחייבו מיטה ולא הוזמו אלא רק הוכחשו, לא כן, משום שהעידו שקר ועברו על מה שנאמר בספר שמות פרק ח' פסוק י"ג, לא תענה ברעך את שקר. ולמרות שזה לאף שאין בו מעשה, וכל לאף שאין בו מעשה אין לו קין עליו, אבל יש לימוד מיוחד מ"והצדיקו את הצדיק" שלוקים על הלאו הזה, כמבואר במסכת מכות בדף ב' עמוד ב'. כך אומר רש"י. ממשיכה הגמרא ואומרת, ויסאל כדאי תחי מולה בדעתך לומר שרבי אלעזר הוא זה שאמר שעדים שהוכחשו ולבסוף הוזמו נהרגין, יהיה קשה, המאי. לוקין, למה כשהם רק הוכחשו הם לוקים על שעברו על לא תענה ברעך את שקר, הרי מאחר, ואם אחר כך יזימו אותם הם יתחייבו מיתה, הוולי נעשה הציווי הזה שלא תענה ברעך את שקר איסור לאף שניתן להזרת מיתת בית דין. לאו שהתורה באה להזהיר שלא לעשותו ושהעובר על כך ימיתו בית דין. וכלל בידינו, כל לאו שניתן להזרת מיתת בית דין אין לו קין עליו, לפי שמיתת בית דין בלבד היא עונשו של עליו. אלא לאו, מכך שרבי אלעזר סובר שלוקים על עדות בנפש שהוכחשה, שמע מינה מוכח מזה שרבי אלעזר הוא דאמר שעדים שהוכחשו לבסוף הוזמו אין נהרגים, וממילא רבי יוחנן הוא זה שאמר נהרגים. מסיקה הגמרא תסתיים, אכן יש לפשוט ולהביא ראיה כפי שהביאה הגמרא, שרבי אלעזר הוא זה שאמר אין נהרגים, עדים שהוכחשו לבסוף הוזמו אין נהרגים. חוזרת הגמרא לבאר את דברי רבי אלעזר שעדים שהוכחשו בנפש לוקים. שואלת הגמרא, ייתכן שעדים שהוכחשו לוקים? הרי תרי ותרי נינו, הם שניים כנגד שניים, העדים המעידים שפלוני הרג את פלוני כנגד העדים המכחישים ומעידים שהוא לא הרגו. ואם כן, מהי חזית דסמך את העני? מה ראית להאמין למכחישים ולהלקות את המוכחשים? סמוך העני, סמוך על המעידים שהוא הרגו, שרק בהזמה חידשה התורה שנאמנים העדים להזים את העדים הזוממים. משיבה הגמרא אמר אביי, רבי אלעזר מדבר באופן שלא הוכחשו העדים על ידי עדים אחרים, אלא בבא הרוג ברגליו, שאותו אדם שהעידו עליו העדים שנהרג, בא לפנינו ברגליו חי, שאז ברור שהם שיקרו בעדותם ולכן לוקים. מוריי ורבותיי, חי וריאה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בלפיים ג' במסכת בבא קמא, מצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה עוד אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן כשהוזמו העדים שהעידו על הגניבה והתביחה, הרי הם משלמים הכל, הרי אם עד זומם למפרע נפסל, הרי הם פסולים בשעת עדות התביחה. שאלה שנייה, מה כוונת רבי יוסי שבעדות אחת אם הוזמו על התביחה בטלה גם עדות הגניבה? שאלה שלישית, מה טעמו של תנא קמא שחולק על רבי יוסי? שאלה רביעית, האם סובר רבי יוסי שתוך כדי דיבור כדיבור דמי? שאלה חמישית, מהי ההלכה בעניין תוך כדי דיבור? התשובה בתוספות. והשאלה האחרונה, על דף עין ג', עדים שהוכחשו ולבסוף הוזמו בעדות מיתה, מה דינם ומדוע? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותו אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בדף עין ג' במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותא, שתי משניות בכל יום, ותהיה המשנה שהיא אותיות נשמה לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שמסרו את נפשם על קידוש השם.
ויבוא וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
שבשמיים. אוחזים עלו במסכת כתובות פרק ד' משנה ח'. במשנה הקודמת למדנו שעיקר כתובה הוא תנאי בית דין, כלומר חוף שהטילו חכמים על הבעל אף אם לא קיבלו על עצמו בשטר כתובה. במשניות להלן נלמד על כמה חיובים של תנאי כתובה שאף הם תנאי בית דין והבעל חייב בהם אף אם לא נכתבו בשטר הכתובה. אומרת המשנה, אם לא כתב להבעל בשטר כתובתה, אם תשתבאי, אם תלקחי בשבי, אפרקינך ואותבינך לי לאינטו, אפדך ואשיבך לי לאישה, ובכהנת ובמקרה של אשת כהן שנאסרת על בעלה מחמת השבייה, אם לא כתב לה, אם תשתבאי, אפרקינך ואדרינך למדינתך, ואחזיר אותך לעירך, מכל מקום חייב הוא בדברים הללו לפי שהוא תנאי בית דין. תנאי הכתובה של חיוב פדיון הוא חוף שהטילו חכמים, והוא חל גם אם לא קיבלו הבעל על עצמו בשטר. מסכת כתובות, פרק ד' משנה ט'. כיוון שבמשנה הקודמת נזכר חיוב הבעל לבדות את אשתו אם נשבתה, מלמד התנא דין הקשור בחיוב הזה. אם נשבת האישה, חייב הבעל לבדותה, ואם אמר, הרי גיתה וכתובתה, ותבדה את עצמה, אינו רשאי. הרי אני מגרשה בעודה בשביה, ואשלם לה מיד את הכסף של הכתובה, והיא תבדה את עצמה מכסף הכתובה שתקבל ממנה, אינו רשאי, כלומר אין בכוחו לפתור עצמו בכך מדמי פדיונה. לעומת זאת, יש חיוב אחר של הבעל כלפי אשתו, שממנו אכן רשאי הוא להיפטר בגירושין. אם לקטה האישה בחולי, חייב הבעל לרפותה, כלומר לשלם דמי רפואתה, שהם בכלל מזונותיה שהם חויב בהם. אבל אם אמר הרי גיתה וכתובתה, הרי אני מגרשה בעודה חולה, ואשלם לה מיד את כסף כתובתה ותרפא את עצמה מכסף הכתובה שתקבל ממני, רשאי, כלומר יש בכוחו לפתור עצמו בכך מדמי רפואתה. לא היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היום אלה היום, יום ראשון. ד' בשבט תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף עין ג' במסכת בבא קמא. ישתבח שמו הגדול לעד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונאור מעליה, מחר יום שני, ה' בשבט תשפ"ד, ונלמד את דף עין ד' במסכת בבא קמא. ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילבסקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה, בהצלחה, אורת תורה ושמחה בכל מרדמי איתה, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראיתה חי ברעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילבסקי.